שבועיים טובים וחודש טוב. קודם כל יישר כוח לכל מי שעשה, עושה ויעשה במלאכה. אם אני לא טועה, זאת פעם ראשונה שההנהגה הזאת, בעזרת השם, תודה, ההנהגה הזאת של לימוד תורה מסודר לפחות פעמיים ביום בסדר בוקר ובסדר אחרי צהריים יתקיים במכון ובין הזמנים, דבר חשוב מאוד וגדול מאוד. נשאר כוח לכל מי שדאג ודואג וידאג לעניין. הנושא שלנו היום זה לאן נעלם הבן הצדיק בהגדה, לכאורה. כלומר, ידוע שיש מצוות שונות בחג הפסח או בחג המצות ובעיקר בליל הסדר. יש מצוות אכילת מצה, אכילת מרור, במראה בימינו אכילת פסח. אלה מצוות שקשורות לפעולות הלכתיות, שכמובן יש ביסודם שורשים חשובים, שורשים רוחניים ומוסריים חשובים. אבל המצווה המרכזית, שהיא לא קשורה דווקא לאכילה, אלא יותר מביאה לידי ביטוי באופן גלוי את הצד התוכני שבהגדה, היא שבליל הסדר, היא כמובן מצוות והגדת לבנך. ולכן גם ההגדה נקראת אגדה, על שם ההגדה. המצווה לספר לבנים, בלשון התורה להגיד לבנים, ויש הבדל בין אגדה לבין סיפור. הרמב"ם מדבר על סיפור, התורה מדברת על אגדה. בכל אופן, להגיד לבנים, גם מדברת על אמירה, בלשונות שונים, להגיד לבנים את סיפור יציאת מצרים, שעוד לא הסתיים, אלא אנחנו עדיין ביציאת מצרים ארוכה, מאז יציאת מצרים ועד הגאולה השלמה, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. וכשהתורה שבכתב מסדרת את האגדה לבנים, אז זאת סוגיה עצומה שלא נפתח אותה היום. הסדר של הבנים, השאלות של הבנים חוץ מהבן שאני יודע לשאול, והתשובות שעונים להם, בתורה זה מופיע בצורה מסוימת. ובהגדה של פסח שלפנינו, בתורה שבעל פה, זה מופיע בצורה אחרת. אז באחת השנים שעברו קצת עסקנו בסוגיה הזאת, לראות מי הם הבנים בהגדה, מה הסדר שהם מופיעים בהגדה, איזה שאלות הם שואלים על פי התורה, מה התשובות שעונים להם. ואם עכשיו היינו עושים את הסדר הזה, היינו מגלים שהסדר שמופיע אצלנו בהגדה הוא לא בדיוק הסדר של התורה, גם לא סדר הבנים, גם לא סדר הקושיות או תוכן הקושיות, גם לא תוכן התשובות, אלא כנראה שבתורה שבכתב האגדה של פסח לארבעת הבנים מופיעה בצורה מסוימת, כי תורה שבכתב היא יותר עוסקת באידאה. אבל בתורה שבעל פה, באגדה של פסח, בביטוי של האידאה אל המציאות, שם כנראה הסדר הוא קצת אחר, הקושיות קצת משתנות וגם התשובות משתנות. זאת סוגיה עצומה שדורשת המון עבודה והמון התבוננות, ובזמנו עסקנו בה. היום הייתי רוצה רק לעסוק בשאלה אחת, שאלת היסוד, אם עיקר מצוות ליל הסדר, לפחות ברובד של התוכן הגלוי, הוא להגיד לבנים, או לומר לבנים, או לספר לבנים, ויש הבדל בין שלושת הלשונות האלה, את סיפור יציאת מצרים, שכמו שאמרנו התחיל ועוד לא הסתיים, ולכן זה לא פעם הייתה יציאת מצרים, אלא אנחנו ממשיכים לצאת ממצרים, עם כל המשמעויות, אז מדוע בעלי האגדה בעצם חילקו את האגדה לארבעה סוגים של בנים? הרי לכאורה אולי יש יותר מארבעה סוגים. ולמה דווקא ארבעה אלה? דרך אגב, בתורה שבכתב לא מצאנו שהם נקראים חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. בהגדה של פסח הם נקראים חכם, תם, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. והנקודה שננסה להתמקד בה היום זה מדוע דווקא אלה כנראה ארבעת הסוגים הכוללים את כל צורת הבנים, כלומר כל הבנים הם כנראה אחד מארבעה אלה, שתכף נראה הם אחד משלושה, שבא לידי ביטוי בחכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ונשאלות מיד השאלות הבאות. א', אם אתה רוצה להעמיד אנטיתזה, ההפך מן החכם, ההפך מן החכם הוא לכאורה טיפש, אז תגיד חכם טיפש, תם שאינו יודע לשאול. אם אתה אומר רשע, אז ההפך מהרשע הוא הצדיק, אז תגיד צדיק רשע, תם שאינו יודע לשאול. ואם אתה מתחיל מהמשובח יותר, מהחכם, עד, לכאורה, עד הגרוע ביותר, אז הגרוע ביותר לכאורה הוא הרשע. אז תגיד, חכם, טעם שאינו יודע לשאול רשע? אז איך שלא נסתכל על ארבעת הבנים, צריך ברור מה המשמעות של דווקא אלי ארבעת הבנים. מה הוא חכם, או מי הוא החכם, מי הוא הרשע, מי הוא הטעם, מי הוא השאינו יודע לשאול, ועל כן מדוע כנראה החכם והרשע, זה בעצם, לא רוצה להגיד דבר והיפוכו, אבל תכף נראה שזה כנראה כך, ולא חכם וטיפש או רשע וצדיק, מדוע הרשע הוא לא האחרון ברשימה, אלא השני ברשימה, והשאלה אולי הגדולה שהיא הנושא שלנו היום, לאן נעלם הבן הצדיק? איך יכול להיות שאין צדיק בהגדה? הרי כולנו אומרים, בן צדיק שלי, בן צדיק שלי, נכון? נו, אז לאן נעלם הצדיק? איך זה יכול להיות? אז אנחנו נלך בדרכו של המהר"ל, ולא הספקתי לצלם את הדברים, אז נסתפק בעל פה. המהר"ל כידוע, בהגדה של פסח, יש כרך שלם הגדה של פסח למהר"ל, הוא נמצא לפניי, הוא פה, בכתבי המהר"ל, בעמוד סמך אי, בעמודה הימנית שנקראת דברי נגידים. הגדה של פסח בנויה מדברי נגידים בספר גבורות השם, אז אנחנו נקרא בדברי נגידים. המהר"ל שואל, חלק מהשאלות ששאלנו ושאלות אחרות. אומר המהר"ל, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. בעניין הדלת בנים, צריך להבין למה דווקא המספר ארבעה, וגם למה אמר חכם ורשע, ולא צדיק ורשע. ואם אפשר להוסיף, למה, אם אתה אומר כבר חכם, תגיד חכם וטיפש, אז לא רק למה האנטיטזה לרשע היא לא הצדיק, אלא החכם, אלא גם למה האנטיטזה לחכם היא הרשע ולא הטיפש. ועוד, דלמה מקדים הרשע לתם? הרי אם הרשע הוא האדם הגרוע ביותר, הוא צריך להיכלל בסוף הרשימה, להופיע בסוף הרשימה. והשעה שהוספנו, ומה עם הצדיק? לאן הוא נעלם? אלא אומר המהר"ל יסוד גדול מאוד. אבל ביאור עניין זה הוא, כי הבנים נחלקים דווקא לארבעה חלקים. יש, תכף נראה שלושה, אבל כרגע המהר"ל אומר ארבעה, ארבעה סוגים של אנשים בעולם. שמבחינה הזאת זה לא רק ארבעה סוגי ילדים שהגיעו מהגן או בית הספר, או מהאולפן או הישיבה התיכונית. הכל, גם אדם בן מאה, הוא יכול להיות אחד מארבעה האנשים הללו. כלומר, יש ארבעה טיפוסים של אדם. בכלל, וגם בישראל. אומר המהר"ל, כי יש בן שמוסיף חוכמה ומדע בעבור שיתחכם לדעת דברים שאינם לפניו. והוא מתחכם עליהם וקנה חוכמה. וזה נקרא חכם בעבור שקנה חוכמה. יש סוג של אדם שכשהוא עומד על דעתו, אז הוא מתחיל לשאול שאלות. הוא מתחיל להקשות קושיות. כלומר, ברגע שהשכל שלו מתחיל להיות כבר מרכזי בו, אז ממילא הוא מתחיל להתחכם, במובן החיובי של המילה. הוא שואל, רגע, מה זה? למה זה ככה? מה המשמעות? לאן זה הולך? למה לא אחרת? אולי אפשר משהו אחר. זה אדם חכם. אדם חכם זה אדם שמתעורר לחוכמה מעצמו. זה אדם חכם. לעומת זאת, אומר המהר"ל, כבר ידבר יותר, אתם, מי זה האדם אתם? השני, שאין בו תוספת ואין בו מגרעת, זה לא כמו החכם שהוא כל הזמן מנסה להוסיף, 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 או הרשע, תכף נראה, הוא מוסיף להערה, אלא אתם, השני שאין בו תוספת ואין בו מגרעת, וזה חכם שאינו מתחכם בידיעה יתרה, אלא, כלומר, הוא לא אדם רציני שכל הזמן מחפש תשובות לשאלות, גם כשהמציאות לא השתנתה לפניו, אלא הטעם הזה, מי הוא? הבן השני, האדם השני, הטיפוס השני, אלא רק לשאול על דברים כאשר יראה שינוי. כלומר, הטיפוס השני זה אותו אדם שנשטף בזרם החיים. וכשהכל הולך לפי התוכניות שלו, ולפי הציפיות שלו, והכל בסדר, אז הוא שטוף, הוא נשטף כמו עלה בנהר. אבל פתאום כשיש משהו בלתי צפוי, כשיש משהו יוצא דופן, כשיש איזשהו שינוי מהנורמה, מהנורמלי. יש פתאום איזה חדשה חס ושלום שמזעזעת את העולם. יש פתאום איזה דבר חיובי שקורה בעולם. קורה משהו שמשבש לו את השכל השגרתי שלו, את מצב הנפש השגרתי שלו, ואת ההתנהגות השגרתית שלו, אז פתאום הוא מתעורר. הוא אומר, רגע, מה זאת? זה התם. תם זה אדם שהוא תמים עם המציאות. עד מתי? כל זמן שהמציאות מתנהלת על פי מה שהוא חושב, על פי מה שהוא מבין, על פי מה שהוא מצפה. ברגע שיש שינוי במציאות, הכל אצלו מתחיל להתערער, הכל אצלו מתחיל להזדעזע. עכשיו יש אנשים, תכף נראה, שגם כשהמציאות משתנה מול העיניים שלהם, שיש מצבים שהם לא בדיוק מה שהם צפו, אז גם אז הם לא שואלים. אתם הוא לפחות אדם כזה שהוא תמים כל זמן שהמציאות תמימה. אבל כשהמציאות כבר לא מתנהגת בתמימותה, אז הוא מיד שואל, מה זאת? בליל הסדר, הוא רואה מצה, הוא רואה פסח, הוא רואה מרור, פתאום אוכלים כרפס, טובלים, לפני הסעודה, מסלקים את הקערה, מחזירים את הקערה. מה זה כל זה? מה זאת? מה זה השינויים האלה? בדרך כלל אוכלים, כשיושבים לסעודה, אוכלים מיד לחם. פה פתאום, כרפס, טובלים בממלח, פתאום מסלקים את הקערה, מחזירים את הקערה. דברים משונים מאוד. זה, כל זה, זה בשביל התם. החכם הוא לא צריך את זה. החכם הוא שואל שאלות לכתחילה. נגיד זה בצורה ציורית לגמרי. החכם ברגע שעומד על דעתו, נגיד בגיל 2, או בגיל 4, או בגיל 18, או בגיל 28, אז הוא מיד שואל, מה משמעות החיים? בשביל מה יש עולם? מה זה עם ישראל? למה יש אנטישמיות בעולם? מה זאת ארץ ישראל? למה כולם שונאים אותנו? מי אני? מה הכישרונות שלי? מה האישיות שלי? מה התפקיד שלי? בשביל מה אני חי? בשביל מה יש עולם? בשביל מה יש מציאות? לאן כל זה, מאיפה כל זה מתחיל, לאן כל זה הולך? זה החכם. התם, כשהוא הגיע לשלב שהוא עומד על דעתו, הוא עדיין לא עומד על דעתו. הוא לא חכם. אז הוא נשטף לפי הנורמות החברתיות. אז כולם מתגייסים לצבא, מתגייסים לצבא. נוסעים אחרי זה לטיול, נוסעים לטיול. אחרי זה הולכים לאוניברסיטה ללמוד מקצוע, יאללה, עם אחר ללמוד מקצוע. מתמקמים בעבודה, מתמקם בעבודה. מתחתנים באיזשהו שלב, מתחתנים. ילדים, פרנסה, בסדר. אבל החיים לא תמיד זורמים לפי התוכניות. פתאום יש שינויים. פתאום קורה משהו טוב, או חס ושלום להפך. פתאום יש טלטלה. הטלטלה הזאת מעוררת את האדם התם לשאול שאלות. ניקח דוגמה לצערנו הרב מצויה. זה האדם שלמשל, הוא בטוח שהוא מלך העולם, ופתאום הוא נפגש בעל כוחו עם מציאות שנקראת בית חולים. פתאום הוא מאושפז, קרוב משפחה מאושפז, חבר טוב מאושפז. פתאום פרופורציות של חיים ומוות, עיקר ותפל, הכל מתחיל פתאום להיראות אחרת לגמרי. אז הוא מתחיל לשאול, רגע, מה זו בריאות? מה זו מחלה? רגע, למה זה קרה לו? למה זה לא קרה לי? רגע, בשביל מה בכלל אני חי, גם כשאני בריא? ולמה אני חלק מעם ישראל? ומה זאת התקופה הזאת שבה אנחנו חיים? ולמה כל העולם נגדנו? וכו'. זה התם. אני חוזר שוב לתם. השני, הבן השני, האדם השני, שאין בו תוספת ואין בו מגרעת. הוא לא מוסיף מעצמו, אלא התוספת תופיע כשיש שינוי במציאות, שהמציאות תתפח על פניו, הוא יתעורר לשאול שאלות. וזה חכם שלא מתחכם בידיעה יתרה. רק לשאול על הדברים כאשר יראה שינוי. וזה מגדר תמימות הידיעה, שאינו מוסיף ואינו גורע. שכל מה שיראה שינוי, ראו לו לשאול. ואם אינו שואל, חסר מן הידיעה. אבל ברגע שאין שינוי, אז הכל בסדר. רק נסיים רגע את שלושת הסוגים של האנשים. והגימה, ויש אדם שלישי. יש בן שלישי, יש סוג אדם שלישי, יש טיפוס שלישי. שגם כשיש שינויים וטלטלות, הוא ממשיך להיות נשטף בשיטפון החיים. הוא לא שואל שאלות, הוא לא מקשה קושיות. הכל מבחינתו מקרי, הכל צדדי, הכל פינתי, הכל יעבור, הכל בסדר. והוא ממשיך בטעויות שלו, בזרם שהוא זורם בו. והגים אלו שהוא פוחת מן הידיעה, שאף על גב שהוא רואה שינוי, אינו שואל עליו. וזה חסר בוודאי, ונקרא שאינו יודע לשאול. אם כן, שלושה סוגים של אנשים. אנשים שמתעוררים לבירורי דברים, והמשמעויות של הבירור הזה. וההשלכות של הבירור הזה מעצמם, אנשים שמתעוררים לברר את הדברים והמשמעויות מכורח המציאות שתופחת על פניהם, בדרך כלל, וסוג שלישי, אנשים שגם כשהמציאות משתנה פתאום, הם לא שואלים שום שאלות, ממשיכים באיזה שיטפון שבהם הם שטופים.
מה לא
הרשע? רגע, איפה הרשע פה? אז חכם הבנתי, תם הבנתי, שאני יודע לשאול הבנתי. מה עם הרשע? אומר המהר"ל. אמנם יש הפך החכם, כמו שהחכם מתחכם בידיעה יתרה ותוספת, כך יש כנגדו חכם להערה. הרשע, אומר המהר"ל, זה חכם להערה. יש חכם להטיב, אדם שמתעורר מעצמו לשאול על מהויות ותכנים ומגיע למסקנות נכונות, ויש אדם ששואל מעצמו על מהויות ותכנים ומגיע למסקנות מוטות. ואם הוא רשע, אז אולי בכוונה. רשע זה בעצם חכם שהתוצאה כרגע שלו היא תוצאה שלילית. אז מהבחינה הזו, אומר המהר"ל, הרשע הוא הרבה יותר מהתם ושאינו יודע לשאול. נכון שבממד של התוצאה, בממד של הבחירה, הרשע הוא הרבה יותר גרוע מאשר התם ושאינו יודע לשאול. זה נכון, כי הרשע הגיע למחוזות נוראים, על פי החוכמה להרע שלו. אבל מבחינת האישיות, מבחינת הפוטנציאל, מבחינת עצמיות האישיות, עצמיות הנפש, הרשע הוא אדם הרבה יותר מפותח מאשר התם ושאינו יודע לשאול. נגיד את זה רגע בצורה אחרת. כשחכם ורשע הולכים לעבודה, כשהם קמים בבוקר הולכים לעבודה, איך הם מתנהלים בעבודה? הם אנשים מאוד רציניים. הם עובדים בהתמדה, הם עובדים ברצינות, הם משתים כל 5 דקות כוס קפה, כפי שמונח לי כרגע פה. ותודה רבה. הם כל הזמן שואלים את עצמם איך אני יכול לשפר את העבודה, איך אני יכול להגיע להישגים יותר טובים, גם אם למשל הם שכירים והבוס לא אומר להם מה לעשות. זה האישיות, נקרא לזה החכמה והרשעה. לעומת זאת, האישיות התמימה, הוא, מה שנקרא, עובד לפי הספר. הכל לפי ההוראות. הבוס אמר מ-8 עד 4, 8 עד 4. הפסקת 10, כוס קפה 10 עד 10 וחצי, 10 עד 10 וחצי. הוא מוציא איזושהי תפוקה מהמפעל, והתפוקה עומדת בקריטריונים, הוא לא שאל את עצמו רגע, אולי אפשר לשפר? אולי יש כאן איזה בעיה? לא, הוא פשוט זורם במציאות. מתי פתאום הוא יתעורר לשאלה? כשמשהו השתבש, כשפתאום איזה מכונה מפסיקה לעבוד. השני יודע לשאול, מהבחינה הזו אולי הוא בכלל לא הולך לעבודה. הוא שט באיזה עולם משל עצמו. החיים זורמים, הוא זורם איתם, ולא משנה לה, הוא יילקח איתם, הוא איתם. לכן מהבחינה הזו, דרך אגב, יוצא לפי זה דבר עצום, שהרי כל עניינו של חג הפסח, חג המצות, וכל עניינו של ליל הסדר, זה לא הבחירה, זה הסגולה. אנחנו ניגלנו לא בזכות עצמנו, לא בזכות מעשינו ניגלנו. ניגלנו למרות שלא היינו ראויים, אלא הקדוש ברוך הוא בחר בישראל אשר בחר בנו, ככה, מכוח הסגולה, לא מכוח המעשים. אז בליל הסדר, כשאנחנו מצווים לספר לבנים, להגיד לבנים, לומר לבנים, את סיפור יציאת מצרים, אנחנו לא נמקם את הבנים לפי הבחירה שבהם, כי אז הרשע צריך להיות בסוף, אלא נמקם אותם לפי האישיות שלהם, ולכן הרשע הוא מיד אחרי החכם. לכן הרשע מבחינת האישיות הפוטנציאלית שלו הוא הרבה לפני התם ושאינו יודע לשאול. רק נקרא את לשון המהר"ל. אומנם יש הפך החכם כמו שהחכם מתחכם בידיעה יתרה ותוספת. כך יש כנגדו חכם להרע לשאול דברי מינות. וזהו גם כן בוודאי תוספת. כי כל מינות הוא דבר תוספת רע. זה תוספת. החכם והרשע מחפשים להוסיף. התם מחפש את הסטטי, כשיש שינוי לא תהיה לו גבוה וחייב להוסיף. השני יודע לשאול, מחפש את הסטטי, גם כשיש שינוי, נשאר סטטי. הכל תקוע, הכל מקובע, באותה נקודה. אז הרשע והחכם מהבחינה הזו הם שייכים לתוספת, הם שייכים להוספה. הוספת חוכמה, רק זה חוכמה טובה, זה חוכמה רע. וזה נקרא רשע, פירוש רשע בחוכמה להתחכם בדברי מינות. שכל אשר נוטה לרע נקרא רשע, אומר המהר"ל, לפיכך, אלו 4 בנים שמצד האמת זה אלה 3, כי החכם והרשע זה בעצם אותה אישיות. אלו 4 בנים כוללים כל חלקי הבנים. אלה הטיפוסים האנושיים. יש אדם מתעורר מעצמו, יש אדם מתעורר כשיש איזה שינוי, יש אדם לא מתעורר גם כשיש שינוי. זהו, זאת החלוקה. לכן נוצא לפי זה, שארבעת הבנים האלה, הם בכלל לא פונקציה לרמה הדתית שלהם, לרמה הרוחנית שלהם. זה לא הנושא של ליל הסדר. הנושא של ליל הסדר זה לא כמה אתה דתי. זה לא כמה כזית אתה אוכל באפיקומן. זאת לא המדרג, זאת לא הנקודה. הנקודה של ליל הסדר זה מה האישיות שלך. מה יכול ממך לצאת אל הפועל? אם אתה אדם שלא יודע לשאול, אם אפשר לי להוסיף, תעלה למדרגת תם. אתה תם, תעלה למדרגת חכם. אפשר דלג על הרשע, זה בסדר. אל תהיה אדם שלא מבין את המשמעות של הדברים מעצמו. יש 2 סוגי אנשים שחוזרים בתשובה, שהגיעו למכון מיר. יש אנשים שעד שלא קיבלו בעיטה, בטט, עין וטט, מכל מיני סוגים, כלכלי, חברתי, רפואי, לא יודע, 1,000 סיבות. עד שלא קיבלו את הביתה, הם לא נחתו פה. אז הקדוש ברוך הוא בועט ככה, עד שזה נכנס לשער, הנה הגענו מכון מי, ברוך השם. יש כאלה שלא צריכים ביתה, פשוט יום אחד, בגיל ההתבגרות באיזשהו שלב. עומדים על דעתה, שואלים שאלות, הולכים לברר במקום ששם אולי יהיו תשובות. שם נקבל משמעויות. כן, בבקשה.
הרמה שהדל בין הבנים הוא בסגולה, הוא באישיות. אלא ההפך, זה דווקא בבחירה. כל בוחר, אם הוא רוצה להיות חכם, או אם הוא רוצה להיות תמה.
זה נכון, אני רק מנסה לומר. המהר"ל מנסה לומר, שהרשע ממוקם שני, למרות שמבחינה בחירית הוא יותר גרוע מהתם ושאינו יודע לשאול, אז למה הוא ממוקם לפניהם? למה הוא אחרי החכם? הרי זה מוזר מאוד. יש כאלה שענו דרך אגב, שהאגדה, רואת הבנים בנויים זוגות זוגות. ההפך מהחכם רשע, ההפך מתם שאינו יודע לשאול. טוב, אבל אם אנחנו הולכים לפי החשבון, שיש כאן ארבעה בנים, שזה הסדר שלהם, אז הרשע צריך להיות ממוקם בסוף, כי הוא נראה לכאורה הגרוע ביותר. אני רוצה להסביר משהו. רשע זה אדם שכשהוא חוטא, הוא חוטא מתוך תודעה, הוא חוטא מתוך תובנה, הוא חוטא מתוך שכל ורצון. יש לו בחירה חופשית לחטוא. זה אדם גרוע מאוד. זה אדם שיודע שיש אלוקים, יודע שיש ברית מילה, מבין את המשמעות, אני לא מדבר עם היום, יש כזה, ולא עושה ברית מילה לבנו. זה לא אדם שלא מצא מועל. זה משהו אחר לגמרי.
מה עם רשע לתיאבון?
רק שנייה אחת. אני לא, כרגע לא נחלק בין רשע לתיאבון לרשע להכיס. מזיל לתיאבון ומזיל להכיס. לכן הרשע, מבחינת האישיות שלו, הוא אדם רציני מאוד. מבחינת המעשים שלו, הוא אדם גרוע ביותר. והאגדה ממקמת את ארבעת הבנים לפי הערך האישיותי, לפי ערך הסגולה, לפי הפוטנציאל, גם אם כרגע הוא עדיין לא יוצא לפועל. כן. רגע, מכיל אחר יחנו.
האם יש לאותו אדם שתהליך הבירור שלו ולתופעות שלו בין האדם שהגיע מביתה לבין האדם שהגיע מהבירור?
לכן אמרנו מקודם שאנחנו מקווים שכולנו נהיה בסוף בחינת חכם, אבל תכף נראה שזה לא כך פשוט, כי כנראה להיות צדיק זה יותר מחכם. תכף יתברר. עוד 5 דקות. ברור שכל אחד, ברור שכל אחד מאיתנו צריך להגיע למדרגה האידיאלית שהיא מדרגת החכם. אנחנו נראה עוד מעט האם אפשר להגיע לשם. עוד 5 דקות יתברר. בסדר? אדם שהוא טעם יתקדם לשינוי יודע לשאול. אדם שאינו יודע לשאול יתקדם לחכם. אדם שחכם ישתדל להיות חכם יותר. לא חכם במובן של האינפורמציה, חכם במובן של האישיות. כל הזמן להוסיף, כל הזמן להוביל, כל הזמן לקחת אחריות. כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. אומר הרב בעולת ראייה, אומר השפת אמת, דבר מופלא ביותר. ואברהם זקן, אני מבין. זקן, 175 זקן, הבנתי. מה זה בא בימים? מה זה הגדרה הזאת של אדם שהוא בא בימים? אומר השפת אמת. יש 2 סוגים של אנשים. יש אנשים שהימים באים אליהם, או הלאהם. יש אנשים שהם באים אל הימים. יש אחד הולך ראשון הלילה. מה איתו מחר בבוקר? הוא לא יודע. כשקרני השמש לפני השקיעה יאירו אותי, אני אתעורר. וכשאני אתעורר לפני השקיעה, אז כבר תהיה שקיעה. אז מה אתה עושה? מה סדר החיים? מה המגמה? לא יודע. נזרום. אז יש אדם שהימים באים אליו. הוא לא פועל על הימים. הוא לא מוביל את הימים. הוא לא מוביל את הזמן. הוא לא מוביל את המציאות. הוא נשטף על ידי המציאות. אחת המחלות או אחת הסכנות אצל אדם זקן, שהוא כבר חי הרבה מאוד שנים, שהוא ישחק מלבוא אל הימים, אל הימים באים אליו. אין לו כוחות, כמו שמאספת אמת, אברהם אבינו כשהוא בא לפני ריבונו שלו, אמר לו, ריבונו שלו, כל יום אני מביא אותו לפניך, כל יום היה פה בעל משמעות, היה פה בעל ערך. כל יום אני הובלתי אותו, אני הוצאתי ממנו את מה שצריך. לא אני נשטפתי על ידו. לצערנו הרב אנחנו חיים בתרבות של הימים באים אלינו. ולא אנחנו באים אל הימים. האם אנחנו מציבים סולם ערכים, סולם אידאות, מטרות, תכנים, עקרונות, ואנחנו פועלים כדי לממש את העקרונות האלה בתוך המציאות, או לא, או נשתפים מתוך המציאות, מה נעשה? יש אילוצים, יש סידורים, איך אמר מישהו לפני שבוע בשיעור, כמו שקצת דיברנו על זה, יש הוצאות, אז החיים מתנהלים לפי ההוצאות, אז התכנים נמדדים לפי ההוצאות, ולא ההוצאות משרצות את התכנים. זו בדיוק הבעיה. אז אברהם זקן, זה פשוט. יש הרבה אנשים זקנים בעולם. אבל יש אנשים שגם כשהם זקנים, ואולי דווקא מפני שהם זקנים, הם באים בימים. צערנו הרב, אני לא רוצה לדבר דברים לא כל כך נעימים, אבל יש אנשים שהגיעו למצבים כאלה בזמן הזקנה, שכבר רוצים למות. הם מצטערים למה הם לא מתו לפני 20 שנה. הם פשוט נסחבים על ידי הזמן. הזמן סוחב אותם, הם לא מובילים. ולעומת זאת יש אנשים כאלה שאתה רואה אותם במלוא מרצם, במלוא צלילותם, או לפחות ביכולת שלהם להיות מרץ וצלול, הם באים אל הימים, לא הימים באים עליהם. זה ואברהם זקן בא בימים, אבל איך הגענו לעניין הזה? מה אתה שאלת? כולנו צריכים לבוא אל הימים. הוא שוכב על הגב בשפת הכנרת ודג דגים. מבסוט.
הוא לכתוב ביתה בגיל כלשהו.
לא יודע, אולי לא.
אוקיי, אז לא משנה, לא חנה.
אולי לא.
אבל לגבי הזה שחתכת ביתה, או זה שבירי את כל החיים שלו היה בזה, בסוף הגיע למחנות וזה. אני שואל על ההשלכות, על התוצאות של זה. כאילו,
כולם צריכים...
האם הוא הופך לבן אדם שגם בועט?
תשובה, צוח. כולם צריכים בסוף להיות חכם. למרות שתכף נשמע שהמשפט הזה הוא לא מדויק. בוא נשמור את זה, לא עוד 5 דקות, תהיה תשובה יותר בהירה, תהיה תשובה הזאת. נועה, בבקשה.
שאלה לי, סוגים שאנשים כל אדם סוג אחד, או שיש בתוך בן אדם...
אומר נועה, רגע, זה לא כך פשטני כמו שאתה אומר. זה לא שהעולם מחולק לארבעה סוגים של אנשים. הרי בכל אחד מאיתנו יש חכם, תם, שאינו יודע לשאול במושל לי לומר, גם קצת רשע. תכף נפתח את זה. אז כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, זה לא כנגד ארבעה בנים שכל בן הוא בפני עצמו, אלא כנגד כל אחד מאיתנו שכולל בתוכו ארבעה בנים. הבוקר הראה לי מישהו אגדה, פעם ראיתי את הסברה הזו בשום מקום, היום הראה לי מישהו בשם רבי ישראל מסלנט שכך הוא היה אומר, שבכל אחד מאיתנו יש את ארבעת הבנים של האגדה.
גם
הוא אומר, אוקיי, לא ראיתי. כן.
רב. רשע ושלב בדרך החוכמה שהוא טעה בתובנה, כי הוא חכה ולא הגיע לרעה נכונה, או שהגיע לרעה נכונה, בכל זאת עושה מעשה שלימה.
שתי אפשרויות. בדרך כלל זאת האפשרות הראשונה, כי זה בא מתובנה. זה לא בא מכניעה ליצרים או לתאווה. זה בא ממקום של הבנה. לכן נקרא רשע. ברק, בבקשה.
נראה שהחכם פה הוא אידיאל, ואנחנו יודעים שיש גם פן ביהדות שכן מעודד לפחות לאמונה תמימה.
תכף נדבר על זה. עוד לא הגענו לצדיק, אבל זה הנושא שלנו. לאן נעלם הבן הצדיק באגדה? יובל, כן.
האם גם מהחכם, מה שהבנים שם, זה גם קשור לסגנון לימוד של הבן אדם?
זה קשור להמון תחומים, נכון? אנחנו עכשיו נוגעים באישיות, בבסיס האישיות. כן, מור.
יש איזה בן שאני לא יודע לשאול, בן שאני לא רוצה
לשאול. שאלה מאוד יפה. אומר מאור, אני משחל את השאלה שלך. אומר מאור, האם בן שאינו יודע לשאול, זה אולי בן שלא רוצה לשאול? יש הרבה אנשים. אתה מכיר את האנשים האלה, אתה מכיר את האנשים שהולכים לים, פתאום מגיע הגל. עכשיו, יש כמה סוגים של אנשים. יש אחד, הוא רוצה לכבוש את הגל, אז הוא קופץ על הגל. יש אחד מבין שאת הגל הוא לא יצליח לכבוש, כי הוא בלה הרבה מים, אז הוא פשוט צולל. 10 שניות, הגל עבר, הוא בסדר, הוא אחרי הגל. ויש כאלה שאומרים להם גל. לא אכפת להם. שהגל יבוא. הוא לא קופץ על, הוא לא צולל מתחת. הגל מתנפץ עליו. לכן יש אדם שלא רוצה להיפגש עם הגל. לכן אינו יודע לשאול, זה לא בעיה של חוסר ידיעה. כלומר, זה לא שיש לו חוסר באינטליגנציה, או שהוא עדיין לא למד מספיק. הוא באמת כנראה לא מעוניין.
שהוא לא מודע.
יכול להיות, יכול להיות.
הרב, זה שאינו רוצה לשאול, לא
הרשע. אבל עוד פעם. אנחנו אומרים שכל אדם שעומד על דעתו באיזשהו שלב, צריך לקחת אחריות. אדם לא יכול להגיד, אני לא מודע. סליחה, לכסף אתה מודע? לכבוד אתה מודע? יש דברים שאתה מאוד מודע להם, ואתה מאוד מתאמץ בשבילה. ואתה תעשה הרבה דברים בשביל להשיג אותם. אז להרבה דברים אתה מאוד מאוד מודע. איזה פלאפון אתה רוצה? זה אתה עשית חקירת שתי בערב של כל הפלאפונים שיש בכל החברות בעולם. זה אתה מודע מאוד. אז בעניינים המהותיים, בזה אדם יכול להגיד, אני לא מודע? תתחיל להיות מודע. מה זה החוסר רצינות הזאת? אדם לא יכול להתחבא מתחת לבגדים, זה לא הולך ככה, כן.
יש מישהו שהוא הפך של אדם, זאת אומרת שהוא מתעורר מכוח
המציאות,
אבל
מתעורר לאדם? לפחות לפי איך שאנחנו רואים עכשיו, כנראה שלא. כנראה שהוא יקרר רשע באיזשהו שלב. אבל תכף כשנגיע לצדיק הכל יתברר, אני חושב. כן, בבקשה.
בכל אורת האנשים האלה, חוץ מהצדיק של הגן העולם, יש הרבה אגוצנטיות, צורך כזה לסרוב בשביל.
אז זה טוב או רע, אתה...
לא, יש איזה צורך כאלה כאילו של הישרדות ובצנטות, שזה רע.
אני מסכים, אז כאן כנראה מדובר שזה בא ממקום יותר פנימי. אדם שהוא חכם, הוא לא חכם כדי שכולם ידעו שהוא חכם. כן, בבקשה.
דובר פה בארבעת מארבעת הטיפוסים האנושיים, ארבעת הטיפוסים הדתיים. כי הזכרת לפני כן את הרשע, הזכרת שאלוקים וסגולת ישראל וכאלה, הם כאילו דברים מובנים אליו, אצל לא רק הוא חותם מתוך הבנה מסוימת. אבל תיקח אנשים למשל כמו דוקינס, האריס, סייגין וכאלה.
מי הם?
מדענים. מדענים שמבחינתם, כאילו אין להם את אלוקים, אבל מבחינתם אנשים מאוד מוסריים, וגם מגיעים מתוך ביקורת בונה בעצם מאותם מדענים. אז אם כאילו תיקח את ארבעת הדמיות האלה ותאמר עליהם שהם ארבעת הדמיות האנושיים, אז מבחינה הזאת הם אנשים צדיקים. אבל אם תגיעים כאילו תגיד שמדובר פה בארבעת הטיפוסים הדתיים, אז הם כאילו יותר משתייכים לרשעים.
המהר"ל אומר בהרבה מקומות שיש שני סוגים של שכל באדם. יש שכל שנקרא שכל טבעי, ויש שכל שהוא קורא לו שכל עליון. שכל עליון זה השכל האלוקי. עכשיו כמובן שהשכל הטבעי זה שלב א', אבל מעל השכל הטבעי צריך להיות שכל אלוקי. אז גם איש מדע צריך להיות אדם ירא שמיים. זה לא קשור אם הוא איש מדע, הפוך, דווקא אולי אם הוא איש מדע הוא צריך להיות עוד יותר ירא שמיים. כי הוא רואה את פלאי הטבע, את פלאי הבורא בטבע. לא שזה הגדרה של המושג אמונה, אבל זה נושא אחר. לכן כאן מדובר על שני סוגים של שכל. לכן כאן שאנחנו מדברים על חכם, זה לא רק במובן של הידיעות שהוא יודע, האינפורמציה שיש לו. גם מדובר על חכם במובן שהוא יודע אינפורמציה, והוא נותן לזה סדרה עדיפויות נכונה. למשל, האדם, האיש המדע א', צריך לדעת מה היחס בין מוסר לבין חכמה. למשל, בין להיות אדם שהוא מביא ברכה לעולם בידיעות הרפואיות שלו, שמביאות הרבה רפואה לעולם, ובין אדם שלא יודע איך להתנהג לאשתו. גם רופא שמציל חיים צריך לדעת להתנהג לאשתו. זה עוד הרבה לפני שהוא רופא. לכן הידיעה זה לא רק סך אינפורמציה. הידיעה זה הפרופורציות בין הידיעות השונות שאתה יודע. ואתה מסדר אותן בצורה נכונה של עיקר ותפל. אז גם איש מדע צריך להיות איש אמונה, זה ברור. אז איפה היינו ממקמים אותם? לא הייתי קורא להם חכם במובן שהמהר"ל מתכוון בהגדה, גם לא הייתי קורא להם רשע, כי הם לא חכמים להרע, הם חכמים להטיב, רק ברבדי הטבע, לא ברבדי האלוקות. הייתי אומר זה משהו בדרך. אבל מבחינת האישיות זה ודאי אישיות חכמה, זה ברור. בואו נתקדם ברשותכם, אפשר להתקדם? מה עם הצדיק? מי הוא האדם הצדיק? אז בואו ניקח פסוק אחד שכולנו מכירים בעל פה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. או למשל פסוק שני, שבע יפול צדיק וקם. אם כן, התכונה של הצדיק זה לא שהוא לא נופל. כתוב שבע יפול צדיק. התכונה של הצדיק זה לא שהוא לא חוטא. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. התכונה של הצדיק זה כשהוא חוטא, זה כשהוא נופל, הוא יודע לקום. אם רגע נדבר על המספר שבע, אולי זה נשמע ציורי מדי, אבל זה עקרוני. ולא נפתח כרגע את הסוגיה. המהר"ל כידוע עסק רבות בענייני המספרים. כידוע לפי המהר"ל, עולם השש זה עולם הטבע. שש, ארבע רוחות שמיים, למעלה ולמטה. קוביה, החדר הזה, יש לו שישה צדדים. רצפת תקרה, ארבע קירות. דרום, צפון, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. העולם שלנו נקרא עולם הטבע, הוא עולם השש. אדם שחי בעולם השש, בחינת שש, זה אדם שחי בעולם הטבע, הוא לא מבין שיש נקודה אלוקית שהיא עוד לפני הטבע, והיא נמצאת בשורש הטבע, והיא תהיה אחרי הטבע. אז האדם הזה לא רוצה להכליל אותו במושגים של ההגדה כאן, אבל נגיד נקרא לו באופן יחסי רשע. שש יפול רשע, או חוטא, נגיד את זה כך. שש יפול רשע. אדם שהוא חי ברמה של מספר שש, אז הוא בחינת רשע. הוא לא מבין שיש אלוקי בתוך המציאות. וזה קשור גם קצת לשאלה שלך, אז לא רשע במובן הדתי ההלכתי, במובן העקרוני. הלאה, שבע אומר המהר"ל, זאת הנקודה הפנימית, אם ניקח את החדר הזה, שישה צדדים כמו שאמרנו, יש נקודה פנימית באמצע. השבת היא האמצע של השבוע. מיום רביעי עד יום שלישי הבא, זה נקרא שבת. להפליג באונייה מיום רביעי לפני שבת לפי אחד הדעות, שלושה ימים לפני שבת, כולל יום רביעי, ויכול לעשות הבדלה עד יום שלישי. אז השבת שנראית סוף השבוע, היא בעצם הצומת של השבוע. היא הנפש, שבת והנפש, שבת היא הנפש של ימי המעשה. עד כדי כך אומר אורחם הקדוש, אין לה שבת יום. השבת לא נקראת יום, היא לא נקראת היום השביעי, היא נקראת שבת, והיא נפש. שביתה מששת ימי המלאכה, מ-39 המלאכות, וממילא יש כאן הופעה של נפש, של התוך הפנימי, של ששת הימים שקדמו. או השלושה שהיו, ארבעה שהיו והשלושה שיהיו. אם כן, המציאות הנקראת שבע, המספר שבע, זה הקדושה שבטבע, קוראים לזה, בלשון המערב. תכף נעזור לשבע. שמונה, זה כבר הקדושה שהיא מחוץ לקוביה. יש שש, זה הקוביה, שבע נקודה פנימית בתוך הקוביה, שמונה זה נקודה פנימית מחוץ לקוביה. השש ייפול רשע. אדם שמתנהג בחיים ברמת השש, הוא ייפול ולא יקום, ברמה הרוחנית. שמונה, לא ייפול מלאך. מי שלא חי בעולם הטבע, זה לא בני אדם, בני אדם חיים בטבע. אז נקרא למי שלא חי בטבע, כביכול מלאך. שמונה, לא ייפול מלאך. מי הוא הצדיק? הצדיק הוא האדם שחי בעולם הטבע, אבל הוא שייך לנקודה הפנימית שבטבע. לכן הוא נקרא צדיק מלשון צדק. הוא יודע לחלק את הכוחות השונים של הטבע, שמעל הטבע בעולם הזה, בצורה צודקת. לכן הוא נקרא צדיק. שבע ייפול צדיק. הצדיק הוא אותו אדם שחי בתוך השש, ולכן הוא ודאי ייפול. אבל הוא חי בתוך השש. אבל היות והנקודה הפנימית שלו, השבע, היא זאת שמאירה אותו, היא זאת שמנהלת לו את החיים, לכן הוא יודע לקום. אם כן, מתוך מה הוא נופל? מתוך השש. מתוך מה הוא קם? מתוך הנקודה השביעית. השבע ייפול צדיק וקם, זה לא הצדיק ייפול שבע פעמים. ולמה שבע? כמו שאומר מי שאומר. למה קם? כן, אבל למה שבע? איך הגענו למספר שבע? לפי החשבון הזה זה עניין עקרוני. האדם הצדיק הוא בחינת שבע. הוא חי בעולם הטבע, הוא שייך למדרגה שבעולם הטבע מעל הטבע, לכן הוא נופל מצד הטבע שהוא שייך אליו, אבל הוא קם כי העל טבע שהוא שייך אליו מעורר ומאיר את הטבע. אז שש ייפול רשע, שמונה לא ייפול מלאך, שבע ייפול צדיק, וקם. זה החידוש. על פי זה אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא. אדם צדיק הוא חי בארץ, בארציות, בעולם הזה. אז אין אדם מלשון אדמה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יהיה חסר מהטוב הזה, ולא יחטא. אם כן, התכונה של הצדיק, שהוא בעצם כולל בקרבו גם את הרבדים היותר טבעיים, וגם את הרובד היותר אלוקי. הוא לא נשבר מנפילה, והוא יודע לקום. זה נקרא צדיק. צדיק זה לא אדם שאינו חוטא. צדיק זה לא אדם שלא נופל. צדיק זה אדם שחי בטבע, לא מנסה לחיות בדמיונות ובאשליות כאילו יכול להתנתק מהטבע, אלא הוא חי בתוך הטבע, הוא יודע שהוא ישלם על זה מחיר כי הוא קצת ייפול, אבל הוא יודע לקום. זה החידוש של הצדיק. זה לא שהוא לא נופל, שהוא קם. זה החידוש שלו. אז מי זה הצדיק בהגדה לפי זה יוצא? כל ארבעת הבנים. למה אי אפשר לומר צדיק? כי צדיק זה כולל את הכל. צדיק זה גם אדם שלפעמים מותה. זה גם אדם שלפעמים הוא לא יודע לשאול. זה גם אדם שברוך השם נקווה ברוב הפעמים הוא חכם. ואם יורשה לי להוסיף, זה גם אדם שלפעמים חס בשלום הוא אפילו רשע. באומן הזה שהוא יודע משהו, אבל הוא פועל אחרת. הוא יודע שאסור לראות מראות אסורות, אבל העיניים שלו מסתובבות. אז הוא יודע. אז מבחינה הזאת חס בשלום הוא קצת רשע, חס בשלום. אמנם חכמים אמרו, אין אדם צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יהיה חטא. יש הבדל בין חטא לבין חטא זה שגגה. לבין רשע שזה מזיד, אז אפשר לדייק שהצדיק הוא רק חוטא, מקסימום הוא חוטא. מקסימום עושה מעשה עבירה, שאיננו נובע מתודעה ומתובנה. אלא מתוך תקפו יצרו. מה שנקרא שוגג, הוא לא יודע שהיום שבת, או שהוא לא יודע שהמלאכה הזאת אסורה בשבת. ומזיד, זה ממש, הוא יודע, ולמרות זאת עושה. אבל אם אפשר אולי להוסיף על זה, ולא לדייק עד כדי כך, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ולא כתוב אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא ירשיע, אולי לא נדייק את הדיוק הזה, את החילוק הזה. כנראה שצדיק זה כולנו, ואמך כולם צדיקים. והתכונה שלנו, שנקווה שהמסלול המרכזי של החיים שלנו זה חכם. ולפעמים, כלומר לפעמים, או נגיד ככה, זרם החיים המרכזי שלנו זה שאנחנו מתעוררים מעצמנו. בכל תחומי החיים. אנחנו לא זקוקים לבעיטות, לא זקוקים למשברים, נקווה שזה ככה. אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו באים אל הימים ולא מחכים שהימים יבואו אלינו וישטפו אותנו בפנים ויתנו לנו סתירת לכת, יתעורר חביבי, משהו פה משתנה. אז נקווה שעמוד השדרה המרכזי של כולנו הוא להיות חכם. אבל מי יכול להגיד על עצמו שהוא לפעמים לא תם? מישהו מאיתנו יכול להגיד על עצמו שהוא לא תם? שהוא תמיד מוביל את החיים? שהוא תמיד מעורר את המציאות? שהוא תמיד לוקח אחריות? מה, אנחנו לא זקוקים לפעמים איזה אישור? איזה מציאות שתופחת על הפנים ומסדרת לנו את הדברים מחדש? אז כולנו תמים ברוך השם. ב', מי שיכול להגיד על עצמו או ג', מישהו יכול להגיד על עצמו שהוא לא שאינו יודע לשאול? מה, אין מצבים בחיים שבהם פתאום הדברים משתבשים, ואנחנו צריכים להתעורר, ואנחנו לא מתעוררים? ואנחנו ממשיכים לפי הזרם? לחס ושלום נקווה שלא, אבל אולי קצת טיפה, יחסית. אין מצבים בחיים שאנחנו אולי לא קצת חס ושלום רשעים? שאני יודע משהו, מבין את עניינו, אם זאת, אם זה מעשה עבירה, מבין את חומרתו, ולמרות זאת אני עושה אותו. אם כן, מי אמר שהצדיק נעלם באגדה? הצדיק נמצא, בארבעת הבנים. אם כן, כל אחד מאיתנו, כולל את כל הארבעה, וכל אחד מאיתנו הוא בחינת צדיק. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? ועכשיו אני הולך להגיד דברים חריפים מאוד. כי אנחנו הרבה פעמים, כלפי עצמנו, כלפי ילדינו, כלפי תלמידינו, כלפי כל מי שנקרא בדרכנו, אנחנו מחנכים, תהיה חכם במובן של המערל, אל תהיה רשע, אל תהיה תם, אל תהיה שאינו יודע לשאול. ילד טוב ירושלים שלי שעושה הכל לפי מה שצריך. יש ספרות ילדים שלמה שמתארת ילדים כילדים שעושים בדיוק מה שכתוב בספרים. הבוקר, ככה, הבוקר הלכתי לאיזשהו מקום, אז ראיתי כאן ברחוב שדרות אמירי, הולכת כנראה כיתה, נראה לי כיתה א' ב', ילדים מתוקים, חמודים, עם ספרי תורה על הראש כאלה, עם איזה מין פלקט כזה ספרי תורה על הראש. ו... איך?
חבד.
לא, לא משנה, הולכים לאיזה כנראה טקס, הולכים לאיזה טקס לקבלת ספר תורה, או קבלת סידור, או משהו כזה. תלעצמי, איזה יופי, ברוך השם, השתבח שמו, איזה תמימות, אבל אוי ואבוי. אם הילדים האלה יחונכו באופן כזה, שלעולם אין יצר הרע, ולעולם אני לא נופל, ולעולם אני לא חוטא, כשמישהו מבקש ממני את המשחק, בבקשה, אחי, קח את המשחק. לא, אני רוצה שהמשחק יישאר אצלי. כרגע אני רוצה לשחק, אדם קרוב אצל עצמו. אמא, אני רוצה לאכול את הבננה, אבל היא ירוקה בין החמוד שלי. אבל אני רוצה עכשיו. לא, אין ילדים כאלה. שימה אומרת להם, הבננה היא ירוקה, הם מבינים מיד שהבננה היא ירוקה. אז הם יחכו עוד 3 ימים, עד שהבננה תהיה צהובה. הכל בסדר, הכל לפי הספר, הכל לפי התוכנית, הכל לפי התבנית, הכל מסודר. ילד שגדל בצורה כזאת, סליחה שאני אומר עכשיו דברים חריפים, ילד שגדל בצורה כזאת, יפגוש את העולם, מה שהרב קורא שוק החיים, מהר מאוד. והוא יגלה שבשוק החיים לא הולכים עם ספר תורה מפלקט על הראש. זה קצת יותר מורכב מזה. אז אוי ואבוי אם אנחנו נחנך לאיזה מין סטריליות רוחנית. אני לא ממש צריך להפגיש את הילדים עם מציאות מורכבת ומסובכת שלא צריכים לפגוש אותם. ברור שלא. לא צריך להתקיל אותם בכל מיני התקלות שאין להם כלים לקבל והם לא צריכים לקבל. ילד קטן לא צריך להיפגש עם בית קברות. זה לא המקום שילדים קטנים מסתובבים שם. הם לא צריכים לדעת בכלל שיש מציאות של מוות, הם לא צריכים לזכור את זה. זה לא שייך עכשיו ללקסיקון שלהם, זה יכול להפחיד אותם. אפילו חושך מפחיד אותם. מה תגיד לו, בית קברות, כאן נמצא אדם. מתחת לאדמה. אז לא צריך להפגיש ילד עם כל דבר. אבל מצד שני, אתה לא יכול לחנך באופן כזה, שכביכול, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, החיים, חביבי, ילד חמוד, מורכבים. מורכבים. החיים הם לא פשוטים. ולכן, כנראה שבליל הסדר, כשאנחנו צריכים להגיד לבן, מה אנחנו צריכים להגיד לו? צריכים להגיד לו, תשמע, כל אחד מאיתנו הוא חכם, הוא תם, הוא שאינו יודע לשאול, הוא אפילו טיפה קצת רשע. המכלול הזה נקרא צדיק, ועמך כולם צדיקים. כולנו צריכים להיות צדיקים. א', תשתדל להיות חכם, במובן העמוק הרוחני של המילה ולא האינפורמטיבי. ב', אל תיבהל אם לפעמים אתה מזהה בעצמך תם, ואפילו שאינו יודע לשאול, ואפילו רשע. 7, יפול צדיק וקם. אין אדם צדיק בארץ של סוטו ולא יחטא. אם ככה, האדם, דרך אגב, על פי ההלכה כידוע וכמפורסם, מצוות הגדה לבנים, זה לא רק הגדה לבנים. זה אם למשל חס ושלום יש אדם בודד בעולם. אז הוא מצווה להגיד לעצמו. כך כתוב בהלכה. יספר לעצמו סיפור יציאת מצרים. והוא יספר לעצמו על 4 בנים. אבל הבן אדם לא התחתן, אין לו בנים בכלל. בן 102, על מה אתה מדבר? למי הוא יקיים ויקטה לבנך? אומרת ההלכה, הפי גמרא, לעצמו. יגיד לעצמו, אני חכם, אני רשע, אני תם, אני שאינו יודע לשאול. וכל זה נקרא, אני צדיק. אם כן, לאן נעלם הבן הצדיק? דרך אגב, יכול מאוד להיות שאולי בגלל זה, מי שיבדוק בתורה שבכתב, בארבעת המקומות שבהם יש מצווה להגיד לבן חוץ מבעת פתח לו, וכו', לא כתוב שפה זה חכם ופה זה רשע ופה זה, 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 זה תם. לא כתוב. לא כתוב כי היא שלחה בנך החכם לאמור. כתוב כי היא שלחה בנך לאמור. חכמים אמרו, זה החכם. כי היא אמרו עליכם ביניכם. חכם אמרו, בעלי הגדה אמרו, זה הרשע. ולא כתוב כי אמרו עליכם בניכם הרשעים. לא כתוב. כי יש לך בנך. איזה בן? לא, לא יודע. כי ועמך, כולם צדיקים. מישהו רצה לומר משהו, אלעד, כן.
זה ממש
פתש של
ארבעת הבנים,
ארבע בנים. הנה חינם. נכון, הנה חינם. ארבעת הבנים מתקשרים לארבעת הבנים שכולם כאחד. כל אחד, ארבעת המינים, כל אחד מאיתנו הוא אתרוג, לולב, הדס והערבה עם הבחינות השונות. פעם הרב ציודה הסתובב באחת השמות בירושלים. שמע מישהו צועק, קהל האתרוגים, קהל האתרוגים, קהל האתרוגים, קהל האתרוגים. אמר הרב ציודה, צעק הרב ציודה, אני ערבה, אני ערבה. לא שאנחנו לא עושים להיות אתרוג, אבל אתרוג עם הערבה. ביחד. כן.
אני
כל כך רואה
הבדל בין הרשע לבין
הרשע זה אותו אדם שמתעורר מעצמו, אבל מגיע למסקנות מוטעות. בין אם השכל שלו לא הלך נכון, בין אם היצרים שלו יטעו אותו. שאינו יודע לשאול, זה אדם כזה שהוא לא מתעורר מעצמו. הוא מחכה שיקרה משהו כדי להתעורר.
גם הרשע באיזשהו מקום מכסה את העיניים, משהו...
לא, הרשע זאת אותה אישיות שמתעוררת מעצמו. רק המסקנות לא נכונות. והצדיק זה כולם ביחד. כי כולנו פעם מתעוררים לבד, פעם צריכים זרז, שעון מעורר. יש אחד קם בבוקר לבד, יש אחד צריך שעון מעורר, יש אחד גם שעון מעורר לא עוזר. אתה מכיר את המציאות הזאת? קורה לפעמים דבר כזה, קורה. אז יש אחד, הוא מעורר את השחר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אשרי המטוף חלקו, בחינת חכם. מתעורר מעצמו כפשוטו וכדרשו. יש אדם, הוא תם, בלילה יש שקט, פתאום טוב, שעון מעורר, קדימה קם. יש אדם, גם כשהשעון מצלצל הוא לא קם. ויש אדם שהוא לא רוצה לקום, או אולי לא יודע לקום. ואף אחד מפה שלא יגיד שהוא לא חווה את ארבעתם. כי זה לא נכון. כולנו יש מצבים, ברוך השם נקווה שזה עמוד השדרה, שאנחנו מתעוררים כארי. ויש מצבים שבהם אנחנו צריכים קצת יותר שעונים מעוררים, יותר זרזים. ויש מצבים שבהם גם זרזים, אנחנו עייפים. מצבים שונים. כן, ברק.
לא אני יודע על הטעם, על הגישה שאומרת על אמונה תמימה.
עוד פעם, אנחנו לא מזלזלים בטעם. אני חושב גם שלא לקחת את המערל הזה למקום של הטעם והחכם במובן של הלמידה האינפורמטיבית, אלא במובן של האישיות. גם אדם תמים, זה אדם, אני מכיר הרבה אנשים תמימים, במובן שאתה מדבר עליו, שלוקחים אחריות בכל מיני תחומים של חיים. לוקחים אחריות על משפחה, לוקחים אחריות בעבודה, מנהלי מחלקות או דברים כאלה. זה שאדם הוא תמים כלפי השם, זה לא משהו, או שהוא לא לוקח אחריות. זה לא סותר אחד השני. זה כיוון קצת אחר, כן.
הרב, בן אדם שמזהה בעצמו שהוא תם, אז למה להיות חכם
בכלל? כי ואמר כולם צדיקים. אנחנו גם חכם, גם תם, גם שנדע לשאול וגם קצת חושב.
לא אופי של תם, למה להתחרר
לשאול את זה? תראה, אדם לא יכול להתנהל בעולם בצורה כזאת, שעד שלא מעוררים אותו מבחוץ, הוא לא מתעורר. אתה צריך, לא מדבר עליך, נגיד עקרוני, פלוני. פלוני צריך לדעת שלהתחתן, זאת, זה ערך. להקים משפחה, זה אידיאל. הוא לא צריך לחכות שייתנו לו סטירות. אתה תתחתן, מה יהיה איתך כבר? אתה מקרב בן 45, נו, מה יהיה איתך? הוא לא צריך לקבל כל הזמן שינויים מהמציאות. הוא צריך לארגן בתוכו את המחשבות ולהגיע למסקנה שנישואין זה ערך, משפחה זה ערך. אז לפעמים איזה דודה תדחוף לך איזה משפט שיגע בך בעצב הדק ויעורר אותך. בסדר, כולנו לזקוקים לפעמים למשפטים מהדודה. אבל לא יכול להיות שזה מה שמניע את החיים בכל תחום. אדם הגיע למסקנה שעבודה זה ערך, שפרנסה בכבוד זה ערך, שגדול על עיני מיגיעו ולא ממתנות של אחרים זה ערך. הוא לא צריך לקבל כל הזמן שטיפות על הראש, יאללה יא עצלן, קום מהמיטה, תעשה עם עצמך משהו כבר. הוא לא צריך, אסור להתנהל ככה. אדם רציני זה אדם שמציב, כמו שאמרנו בהתחלה, ערכים, תכנים, אידאות, ומתחיל לנו לממש אותם. אדם לא יכול להתנהל בצורה של תמימות בעולם. אני צריך לציור מטופש לגמרי, בסדר? אדם תם מגיע למעבר חצייה בלי רמזור. מה יקרה איתו? אדם חכם מגיע למעבר חצייה בלי רמזור. מסתכל, שמאלה ימינה, ימינה ושמאלה, כבר שכחתי, ועובר, בסדר. אדם רשע לא מסתכל, קופץ לכביש, לא עומד עוד שעות, אחר הכי הרצה ברגע האחרון. בסדר. אתה מה איתו? עומד, מחכה. מחכה. עד מתי? עד שמישהו יצפור לו, עושה לו סימן, יאללה, תעבור! והשני יודע לשאול, הוא נהנה מהזברה של המעבר חצי. נמצא בספארי בחינם. הכל יחסי, הכל יחסי. לא צריך להיות פורץ סדר, לא צריך להיות ראש ממשלה, אבל כן, לקחת אחריות. כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אני יודע על זה שאני לא יודע לשאול, אני לא מבין, איך הוא צדיק, כי אמרת שהוא בכלל לא...
כשהוא לבד הוא לא צדיק, עוד פעם, כשהוא לבד הוא לא צדיק, כשארבעתם ביחד זה צדיק. טוב, אם כן, לאן נעלם הבן הצדיק? הבן הצדיק לא נעלם משום מקום. הוא הבן של האגדה. הוא כולל את כל ארבעת הבנים. נזכה להיות צדיקים. לדעת שלהיות צדיק זה דבר מורכב. בעזרת השם נעשה ונצליח בכלל ובפרט. גאולה שלמה, פסח שמח וכשר.